אנחנו נלמד את החלק הראשון בפרק פי בתהילים. פרק פי פותח פסוק א', עוד מזמור ברצף המזמורים שאמר אותם אסף. הפסוק הראשון אומר למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. השירה הזו, כפי שמופיע בכותרת, אל שושנים. מה הכוונה אל שושנים? אז רש"י מסביר שזה אחד הכינויים של עם ישראל. עם ישראל נקראים שושנים. מפרשים אחרים, כמו המצודות, כותב ששושנים זה כינוי לכלי. אחד מכלי הנגינה היה צורת שושנה, אז קראו לזה שושנים, ואת השירה הזו אמרו אל שושנים, אמרו לזה עם הכלי שנקרא שושנים. הרבי מביא שלכאורה אפשר לומר, כמו רש"י, שהכוונה היא לעם ישראל, אבל אם מסתכלים על תוכן המזמור, שמדבר על, כפי שנראה, בנוי לגלויות של עם ישראל, מחולק לשלושה חלקים המזמור הזה, מתי עם ישראל מכונים בכינוי שושנה? אנחנו מוצאים את הכינוי על עם ישראל כשושנה בין החוכים, שזה כינוי לעם ישראל כשנמצאים במצב של גלות. אז פה, כשהמזמור הזה מדבר על מצב של גאוליות, אז לכן הכינוי המתאים זה לשושנים, אל עם ישראל שנמצאים במצב של שושנה בין החוכים. עדות, עדות לאסף מזמור, מה זה עדות? עדות זה כמו אפשר להעיד על עבר, אפשר גם להעיד על עתיד. כשאתה רואה את הדבר בצורה ברורה ומוחשית, אתה אומר בצורה של עדות. אז אסף אומר כאן עדות, הוא כאילו מדבר על שלוש שלבים בגלויות, והוא מתפלל על עם ישראל, על השלבים של הגלויות, ואנחנו נמצא שיש כאן את הפסוקים שמדברים, כל קטע מסתיים באותו סיום, ובכל פעם הוא מוסיף מילה אחת. כמו למשל, נראה, פסוק ד' מסתיים, אלוקים אשיבנו, ואהר פניך ונבשע, זה יהיה סיום של קטע ראשון, שנגיע אחר כך לפסוק ח', אותו סיום עם תוספת של מילה. אלוקים צבאות אשיבנו, ואהר פניך ונבשע. זה הסיום של הקטע השני. המזמור מסתיים בפסוק האחרון, שוב אותו פסוק מוסיף עוד שם, שם השם. שלושה החלקים של המזמור מדבר על שלוש שלבים בגלויות. בואו נראה את השלב הראשון, שזה פסוק ב'. פונה ואומר, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הכרובים, הופיע. פונה לקדוש ברוך הוא קודם כל בפינוי, בכינוי, אתה רואה ישראל, אתה רואה של עם ישראל, להזינה, תאזין, תאזין לתפילה שלנו. המשפט הבא זה גם כינוי לקדוש ברוך הוא, נועה כצון, אתה מנהיג את עם ישראל, כמו רואה שמנהיג את הצון שלו. מה זה פעם מילה יוסף? נועה כצון יוסף. יוסף, כפי שרשי אומר במקום, זה כינוי על עם ישראל. אנחנו יודעים בדרך כלל עם ישראל נקרא עם ישראל. ישראל זה השם של יעקב אבינו, בני יעקב. פה עם ישראל נקראים יוסף. זה הכינוי של עם ישראל. רש"י מסביר שהסיבה היא, כיוון שעם ישראל היה בימי הרעב, מי שפרנס וחלקל אותם, ובזכותו הם בכלל היו קיימים, זה יוסף. אז לכן עם ישראל קיבל את הכינוי של השם הזה יוסף. מיד נאריך בזה יותר, נסיים רק את המשך הפסוק. יושב הכרובים, כינוי נוסף לקדוש ברוך הוא, שהוא יושב הקרובים, דהיינו, הוא מתגלה אלינו באמצעות הדרך הקרובים, הרי על אהרון הברית וקודש הקודשים היה את שני הקרובים, וממנו הקדוש ברוך הוא דיבר למשה רבינו, וכך הלאה, הגילוי של האלוקי הוא דרך הקרובים, לכן הוא נקרא יושב הקרובים. יושב הקרובים הופיע, דהיינו, תראה את הגבורה שלך, תראה את הכוח שלך, ותיתן לנו את הישועה המתאימה, במצבים של הגלויות. נעריך קצת יותר, יש על זה הרבה הרבה עריכות שהרבי מעריך על הנקודה הזו, שעם ישראל מכונה בשם יוסף, שלכאורה אפשר לשאול, נכון שיוסף פרנס את עם ישראל בימי הרעב, אבל כמה זמן זה היה? היה זמן מאוד קצר, יחסית לעם ישראל במשך אלפי שנים, בגלל זמן כזה קצר אפשר לקרוא להם תמיד יוסף? הרבי מסביר כמה נקודות. נקודה אחת, קודם כל צריך לדעת, שכל סיפור בתורה, למרות שמספר על תקופה מאוד מסוימת, אז התורה היא הרי נצחית. זה אומר, זה לא סיפור שקרה לפני כך וכך שנים. זה דבר שקורה עכשיו. כל סיפור בתורה הוא נצחי. במילא הסיפור הזה של יוסף, אמנם באופן הגשמי שלו הוא היה במצרים בשנה מסוימת, במקום מסוים, אבל מבחינה הרעיון הפנימי של הסיפור הוא קיים כל הזמן. אז כל הזמן קיים המצב הזה שיוסף מחלקל את עם ישראל ונותן להם כוחות מיוחדים, ולכן אנחנו נקראים בשם של יוסף. מה הכוחות שאנחנו מקבלים מיוסף? פה זה נכנס לכמה וכמה פרטים שאפשר לראות. נהיה בקצרה, אפשר להרחיב בזה הרבה. נקודה אחת, יוסף מלמד אותנו שיהיה לנו מידות טובות. כי יוסף הרי הוא היה זה שגמל לחייבים טובות, לאחים שלו, למרות שהם התעללו בו, והוא העניק להם רק חסד וטוב. אז יוסף מלמד אותנו להיות בעלי מידות טובות, זו נקודה אחת. נקודה נוספת, יוסף הוא מלמד אותנו ונתן לנו כוח, שגם כשאנחנו נמצאים במצב הכי ירוד של גלות, אנחנו יכולים להישאר יהודים אותנטיים מקוריים. כי יוסף הוא הראשון שהיה עבד בגלות לפני כל האחים, במצב הכי ירוד, וביחד עם זה הוא נשאר תמיד הכי מעל המים, מה שנקרא. אבא שלו, יעקב, למרות שהוא היה בבית לבן, הוא היה פועל בבית לבן, הוא לא היה עבד. יוסף אבל במצרים היה עבד. ויוסף היה בכל מקום, היה בגלות מאוד קשה, נשאר יוסף הצדיק, יוסף בצדקו. אז לכן אנחנו אומרים, מיוסף מקבלים כוח, במיוחד בזמן הגלות, הקדוש מנהיג אותנו, אנחנו יוסף, לא ניפול. וכשיהודי בכל אופן יש לו ניסיונות בגלות, ולפעמים יש ניסיונות מאוד קשים, גם זה לומדים מיוסף, שגם הוא היה לו ניסיון מאוד קשה במצרים, ומה שנתן לו את הכוח, כתוב שהוא התבונן בדמות דיוקנו של אביו, וזה נתן לו כוחות, וגם יוסף מלמד אותנו. זאת אומרת, הסיבה למה אנחנו נקראים יוסף, למרות שזה מדובר בפרק זמן קצר לכאורה, לא, המסר מיוסף הוא תמידי, ולכן זכינו לקבל את הכינוי, אנחנו נקראים יוסף. סוג ג', הוא מדבר על תקופה מסוימת, במיוחד זה מתייחס לגלות בבל ועד גלות בבל, אז הוא אומר ככה, לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעורר את הגבורה שלו, דהיינו יראה את העזרה שלו, יביא לנו ישועה, לך לישועתה לנו, לך, זה לא מלשון הליכה, למרות שזה כתוב עם חף ואי, זה כאילו היה כתוב עם חף סופית. ולך, דהיינו, לך הקדוש ברוך הוא מתאים, לך יש את היכולת להושיע אותנו. עכשיו, למה הוא מזכיר רק את שלושת השבטים הללו? בני אפרים, בנימין ומנשה. יש 12 שבטים בעם ישראל. אז רש"י אומר שהוא מתייחס לשלוש תקופות שקשור לשלושת השבטים האלה. תקופה הראשונה זה קשור לאפרים. אפרים זה מתי שאחיו מלך על עם ישראל. עם ישראל היה בקושי ארם, באו להילחם, עשו מצור על שומרון, ועם ישראל היו במצב של מצוקה. אז זה התפילה הזו, שבתקופה הזו של עם ישראל, שהם תחת אפרים, תעזור להם. נעבור לשלישי, מנשה. מנשה מדבר על הזמן של היה המלך יואש בן יואחז, ואז גם היה לחץ גדול על עם ישראל, אז הוא מבקש על התקופה הזו. ובנימין, הוא מדבר על התקופה של מרדכי היהודי, שהעם ישראל היה תחת מרדכי היהודי, והיה את הגזרה הקשה בזמן אחשוורוש, ומרדכי היה משבט בנימין. אז כאן הוא מתייחס לשלושת השבטים הללו, הוא מציין שלוש מצבים של עם ישראל, של גלות קשה, שהם צריכים סיוע מיוחד מהקדוש ברוך הוא. רואים פה, רבי אומר שני הפסוקים הללו, גם ב' וגם ג', רואים שמכנים את הקדוש ברוך הוא ואומרים שהוא, קודם כל אומרים שהוא רואה ישראל. רואה ישראל זה כמו רואה כבשה אחת בין 70 זאבים. אחר כך מוסיפים ואומרים, פסוק ג', עוררה את גבורתך. זאת אומרת, אם כבר אמרת עליו שהוא רואה ישראל, לא מספיק כרואה שידאג לצון, למה צריך להוסיף עוד? אז זה הולך מן הקל אל הכבד. יש לפעמים קושי כזה בגלות, שלא מספיק הרמה והדרגה של רואה כדי לדאוג לצון. צריך שיהיה, בנוסף לכך שאתה רואה, עוררה את גבורתך, יש כאן קושי מיוחד שצריך, בנוסף לתפקיד הרגיל של מראה, אלא שיהיה עוררה את גבורתך, ואז יהיה את העזרה הזו לעם ישראל. פסוק ד', שפסוק ד' הוא בעצם מסיים את הפרק הראשון, את התקופה הראשונה שעליו מדבר פה אסף. אלוהים השיבנו, והאר פניך ונבשע. זה בקשה לישוע מגלות בבל, שם מרדכי היה, ותן לנו פנים מהירות, וכשתיתן לנו פנים מהירות, האר פניך ונבשע, זה יהיה הישוע שלנו. עכשיו הוא עובר לדבר על התקופה הבאה, יזכיר גם תקופות קודמות, אבל בעיקר מפה הוא מתחיל לדבר על הקושי שלנו בתקופת היוונים. פסוק A. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי אשנת בתפילת עמך? אומר ריבונו של עולם, עד מתי אתה כועס עלינו? אשנת זה כך, כמו שנאמר, כבר היה לנו פסוק, יהיה אשן אפך. עד מתי אשנת, עד מתי כעסת עלינו? ואתה מואס בתפילה שלנו, בתפילת עמך. כאן הכוונה היא לצרות שמלכי היוונים עשו לעם ישראל. ורמז נוסף, שרבי מציין, אשנת, דווקא ביטוי אשן, בתפילת עמך, זה מראה עוד איזה בעיה בתקופה הזו של הגלות, שהתפילה שלנו לא מספיק טובה. מה קשור לאשן? וממה נוצר אשן? אשן בדרך כלל בא כשיש משהו שמתקלה, אש לבד, אתה מדליק אש לבד, לא נהיה אשן. אבל אם יש משהו שמתקלה, אז נהיה אשן. עכשיו, לא סתם משהו שמתקלה, אם יש בתוך הכיליון הזה כוח שמתנגד, יש לך עצים רטובים, יש לחות, ואתה שורף אותם, אז מזה יהיה אשן. זאת אומרת, האשן זה כיליון של משהו שמתנגד לאש, ומזה נוצר אשן. ברוחניות אותו דבר. האש זה החום האלוקי, זה התפילה כמו שצריך. יש התנגדות, יש נפש בהמית, שהיא לא רוצה להתבטא לקדוש ברוך הוא. ואז מהמצב הזה נהיה אשן. אז אומרים, עד מתי אשנת בתפילת עמך, התפילה שלנו היא כזו שהיא יוצרת אשן. זאת אומרת, יש כאן כוח התנגדות, יש נפש בהמית ישות מדי גדולה, וזה גורם לאשן, שזה בעצם אחד מהתיאורים על הקושי של הגלות, לא רק קושי בכעס האלוקי, אלא הבעיה שאנחנו גם בבעיה שיש לנו מצב כזה. פסוק וב, אכלתם לחם דימה, ותשקמו בדמעות שליש. כאן הוא אומר, הוא מדבר אמנם על גלות יוון, אבל לפי אחד הפירושים, באמת מדבר כאן לכתחילה על גלות יוון, כפי שנראה מיד. לפי פירוש אחר, הוא מדבר כרגע מה היו בגלויות קודמות, ואז הוא מקשה על הגלות הזו. ונסביר. אכלתם לחם דימה. זה כינוי, כפי שרש"י אומר, על מצרים. במצרים היה לנו קשה. היה לנו לחם דימה. זאת אומרת, דמענו, בכינו כל כך הרבה. זה היה הלחם שלנו. זה היה האיסורים שלנו. ותשקיימו בדמעות שליש, השקטה אותנו בדמעות שליש. זה כבר מדבר על גלות נוספת, שכתוב לך הוא השקע אותנו שוב בדמעות, שליש. מה זה שליש? יש ארבע פירושים מה זה שליש. ברש"י עצמו, ארבע פירושים. פירוש אחד, זה הולך על גלות בבל. גלות בבל היה שליש מגלות מצרים. כי גלות מצרים היה 210 שנים, שליש מזה זה 70. גלות בבל היה 70 שנה. אז הוא אומר, אכלתם לחם דימה במצרים 210 שנה, ותשקמו בדמעות שליש, בגלות בבל זה השליש, זה ה-70 שנה. זה פירוש אחד. פירוש שני, שזה הולך על גלות יוון, שזה הייתה הצרה השלישית בסדר הצרות. שליש מלשון שלישי. פירוש שלישי, שליש זה שם של כלי. יש כלי גדול שנקרא שליש, והפסוק פשוט מתאר בצורה ציורית, כל כך הרבה דמעות ירד לנו, שהיה אפשר למלא כלי שנקרא שליש, עם כל כך הרבה דמעות. פירוש רביעי אומר, שזה שהגענו לכזה מצב של גלות, שהעשיו השתלט עלינו, זה בגלל שהוא הוריד שלוש דמעות, כשיעקב לקח לו את הברכות. כתוב שם שויזק, זה אוקזיקה גדולה ומרה, הוא הוריד שלוש דמעות עשיו, ועל השלוש דמעות האלו, הוא זכה לברכה על חרבך תחיה, ולכן יש מצבים שהוא שולט עלינו ואנחנו נמצאים במצב של גלות. אז זה הרמז למילה שליש. כל פנים הוא מתאר על הקושי של הגלות וממשיך פסוק זין ואומר, תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו ילגו למו. כל השכנים שלנו, כל הגויים שסביבנו, הם מתגרים בנו כל הזמן. מדון זה עניין של מריבה, הם רבים איתנו כל הזמן. ואויבינו ילגו, הם לועגים למי למה, הם לועגים כביכול הקדוש ברוך הוא, אומרים תראו, הוא לא יכול להושיע אותם, אנחנו שולטים עליהם, והוא אין לו דרך להושיע אותם. ואז בא פסוק ח', שזה פסוק שוב סיומת כמו קודם פסוק ד', כי פה הוא מסיים לבקש על גאולה ממלכות היוונים, הוא אומר פסוק ח', אלוהים צבאות אשיבנו, והאר פניך ונבשר. שוב מבקש אותה הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו, מהגלות של היוונים, תתן לנו הארת פנים ויהיה לנו ישועה אמיתית. יש כאן דיוק שהרבי מוסיף מה המילה צבאות כאן דווקא התווספה, מה זה מרמז? זאת אומרת, מכיוון שאנחנו בקושי של הגלות הצלחנו להעמיד צבאות השם, היינו הצלחנו להעמיד את הילדים, לחנך אותם, והם נקראים צבאות השם. זאת אומרת, למרות הקשיים לא התפעלנו מהם, וגידלנו צבאות השם, אז בזכות זה אנחנו מבקשים ממך שאתה תיגל אותנו, לכן כאן נוסיף אותם אל הצבאות, תיגל אותנו, תאר לנו את הפנים, ואז תביא לנו ישועה. מפה עד הסיום זה מדבר על התקופה השלישית שמתאר בכל הפסוקים הבאים, גם מזה שהקדוש ברוך הוא ישיע אותנו, וזה נראה בעזרת השם בשיעור הבא.